אוקיי, שלום וברכה לכולם. אנחנו באורות התחייה מתחילים איזשהו נושא בתוך אורות התחייה, שזה הולך ומתרומם הנושא הזה, שהוא בעצם העיסוק בתורת הסוד וקשור לכל ענייני התחייה. אז מפה מינוני ואילך זה מתחיל להמריא לשם, וגם ייגע בנבואה וכו'. אז אנחנו בפסקה הראשונה בעצם בחלק הזה של אורות התחייה. מהלך, תסתכלו, אז פסקה נ"ה באורות התחייה, אתם רואים? אז הנושא של השיעור שלנו זה בעצם הנסתר והנגלה. ייחוד הנסתר והנגלה, כן? מבחינה לימודית. מהלך המחשבה הרחבה האידיאלית האלוהית הולך ומתרחב בטבעו, מקף איתי חזיונות רבים ואופקים גדולים. תכנת הציורים שלה, אתם מצאתם את זה? זה אצלכם בעמוד פ"ט, בסדר? עוד פעם, אני חוזר. מהלך המחשבה הרחבה האידיאלית. אריאל, אתה יכול לבדוק אם המזגן עובד? תודה רבה. תראה שזה על און שם. מהלך המחשבה הרחבה האידיאלית האלוהית הולך ומתרחב בטבעו, מקף איתי חזיונות רבים ואופקים גדולים, ותכונת הציורים שלה אינה שונה מתכונת הציורים של דקדוקי הפרטיות, שבתורת המעשה וניתוחי ההלכה, ומצב הנפש הדרוש לעומק של הלכה, על פי סגנונה הקבוע המושגר אצלנו מאז נחתם התלמוד, ובטבעו אינו מתאים למצב הנפשי, של ההתהלכות ברוחבה במרומי האידיאלים האלוהים ורזיהם, שאיפותיהם והרחבת עידוניהם. אני אסביר, כי זה לא הכי מובן. עוד פעם, מהלך המחשבה הרחבה האידיאלית האלוהית הולך ומתרחב בטבעו. כלומר, כשאדם הוא עוסק בדברים פנימיים, בפנימיות התורה, בתורת הסוד, באידיאלים גדולים, הוא עם איזה מעוף רוחני גדול וכו', אז המחשבה הזאת היא הולכת ומתרחבת כל הזמן, מקפת היא חזיונות רבים ואופקים גדולים, נוגעת בשורשי החיים, תורת הסוד, במשל ובנמשל, בעומקי הנפש, בעומקי ההנהגה האלוהית, במעשה בראשית, במעשה מרכבה. מעשה בראשית זה השתלשלות היש מן העין. מעשה מרכבה זה הנהגת היש, כן? לא קשור, בכלל, לא, ממש לא לצמצם לשם, זה הרבה יותר רחב ממה שאמרת. מקפת היא חזיונות רבים ואופקים גדולים, ותכונת הציורים שלה אינה שונה מתכונת הציורים של דקדוקי הפרטיות שבתורת המעשה ומתוכי ההלכה. כלומר, זה צינור אחר בנפש של לימוד, וגם לפעמים חכמי הסוד וחכמי ההלכה, זה לא אותם חכמים, כן? יש מרא דאגדתא ויש מרא דהלכתא, או לא יודע, מרא דה... וכו', כאילו יש... כי זה שונה, זה ציורים אחרים, דקדוקי פרטיות. פה זה לא התרחבות, אלא זה ממש סמטאות דקות, ופסיקה ופוסקים, ונושא הכלים על הפוסקים, ואחרונים ואחרוני אחרונים, והסעיפים הקטנים של ה... כל ספרות ההלכה והשוטים וכו', זה שונה מאוד. אז זה דקדוקי פרטיות, זה ממש סמטאות הצרות, זה לא מעוף הציפור. שבתורת המעשה וניתוחי ההלכה, הוא מצב הנפש הדרוש לעומק של ההלכה, על פי סגנונה הקבוע המושגר אצלנו, מאז נחתם התלמוד, ובטבעו אינו מתאים למצב הנפשי של ההתהלכות ברוחבה, במרומי האידיאלים האלוהים ורזיהם. זה שונה. זה לא אותו מצב נפש. כן? שאיפותיהם והרחבת עידוניהם. רואים שהחכמים האלה הם גם כן שונים. בדיוק למדנו את ההקדמה לחובות הלבבות השבוע, והוא ממש בהקדמה יוצא על זה שאנשים עסוקים, חכמים, בכל מיני פלפולי הלכה רחוקים, בשאלות שאף פעם לא ינגעו בחיים שלהם, וכל מיני דברים שהם מחויבים בהם כל רגע ורגע, שהם חובות הלב, חובת הלב, הם לא עסוקים בה ולא מבררים את העולם הזה וכו'. עכשיו, הרבה פעמים, מה אתה אומר? גם קצת ישרים, המקובלים מאוד מאוד מקפידים על... לא, לא צריך, לא צריך, אחר כך, עזוב, עזוב. מאוד מאוד עסוקים ביונים האלה, בדקדוקים האלה של חובת האדם, מה ההנהגה הרצויה, כל מיני הנהגות של חסידות ושל חומרות וממילא זה גם פותח הרבה פעמים צוהר יותר רחב לעולם רזי ופנימי בעבודת הנפש. זה שונה מההלכה, כי ההלכה היא הרבה פעמים בניין חוץ, ופה אנחנו מדברים על בניין פנים ותורת פנים והשגות פנימיות וצינור נשמתי שהולך ומפקה, כמו שנראה בפסקאות בהמשך. אז זה ממש דרך אחרת. אפשר לומר שחכמי הסוד הם המשך של תורת הנביאים, וחכמי ההלכה הם המשך של חכמי הגמרא, בסדר? וחכמי הסוד הם יותר נוטים לעבודת השם שהייתה נהוגה בבית ראשון. חכמי ההלכה הם ממשיכים של את צורת הלימוד של חתימת התלמוד הבבלי, כן, או צורה של חכמי ה... עוד פעם, זה לא חייב אגב להיות ככה. אנחנו רואים שבין החכמים הקדמוניים היו כאלה שהם תפסו גם את זה וגם את זה. אבל מאז שנחתם התלמוד, אז התפצל. רשבי, יש הרבה משניות שהם רשבי, נכון? המון סוגיות שרשבי שם, אני נכנס לדקדוקי דקדוקים, ורשבי הוא מי ש... המקור לספר הזוהר, נכון? גם רב, אגב, נקרא בזוהר, גדול חכמי ההלכה, רב, דנה ופליג, אז הוא נקרא בזוהר רבי אבא. בסדר? לפחות יש דעה כזאת שרב זה רבי אבא, וגם קוראים לו בתלמוד אבא. כן, שמואל קורא לו אבא. אז רואים שהוא היה גם וגם, אבל מאז זה נפלגה. נפלגו ההלכה והאגדה, בגלל שההלכה זה לימוד שיותר זום אין, והאגדה זה כאילו כמו זום אאוט. זה... למרות שגם שם עוד פעם יש דקדוקי דקדוקים וכולי, אבל זה כבר רחובות הנהר, זה נחלי אמונה, נכון? זה כבר דקדוקי דקדוקים, אבל במרחבי אין קץ. מה אתה אומר? הארי ז"ל, זה נכון. מה? כן, אוקיי, בסדר, אתה צודק. בסדר, עכשיו תראה, זה ברור שיש חכמים שהם גם פה וגם פה, כן? אבל בכל זאת, הוא אומר, הוא לא כל כך מחלק בין החכמים, אלא הוא מחלק יותר, הוא קורא לזה תכונת הציורים. תכונת הציורים, הכוונה בנפש. כאילו זה מצב נפשי שונה, בסדר? יכול להיות חכם שהוא גם וגם, ברור שיש, יהיו לו מעט. אבל זה בכל זאת סוג לימוד שונה. לפחות... מאז שנחתם התלמוד. בסדר, זה החידוש פה. עכשיו, לאן זה הולך? לאן הרב לוקח את זה? אמנם, כשהרב אומר אמנם, זה הכוונה אכן. הונחה שאיפה פנימית במעמקי הנשמה, לשלב את ההלכה והאגדה יחד. כלומר, יש שאיפה כזאת. אנחנו רואים שזה כמו התפצל כאלה, התפצל, ועוסקים בזה חכמים שונים, או לפחות זה ציורים שונים בנפש, אבל יש שאיפה פנימית לשלב. כן? את ההלכה והאגדה. בסופו של דבר, התורה היא ממקור אחד. העולם כולו הוא ממקור אחד, נכון? אז למה לא לשלב את הנסתר ואת הנגלה? את תורת הסוד ואת תורת הנגלה? עשו ניסיון זה מפלפלים בפלפולים שונים, שאנו רואים בהם רוח קדוש של ניסיון יצירה, משוקה מטל החיים של חפץ האחדות והשלום הגמור בין האלמין דהתגליין ובין האלמין דגניזין. כלומר, הרב אומר, יש בזה, נעשו במהלך הדורות, כמה וכמה ניסיונות לאחד בין ההלכה ובין תורת הסוד. אז אבל מה? אמנם לא יצא בצורה של גדלות וגמר פרי, כי בצורה של קטנותית ובוסרית, ותכלית נטייה נפשית זו היא האחדות הרוחנית המוחלטת של העולמות הללו נראים כנפרדים, כל מה שאורו של משיח הולך ומתקרב, ושורשי הנשמות מתבשמים, הולכת ההערה של רזי תורה ומתגלה ומתבלטת יותר. לפי גילוי זו הולכים העניינים הגלויים, מתעצלים יותר והם מתקרבים לצד הרזיות, ואחד ואחד ייגשו ורוח לא יבוא ביניהם. אז אני מסביר עוד פעם. אומר, נעשו ניסיונות במהלך הדורות לבוא אל האגדה בצורה פלפולית כזאת הלכתית. זה לא טוב. לבוא אל ההלכה בצורה רזית. אז הוא אומר, נעשו ניסיונות, זה לא שניסיונות במהלך השנים. אבל הרב אומר, זה לא יצא בצורה של גדלות וגמר פרק. כלומר, זה ניסיון שזה בא מרוח קדושה, רוח קדוש, ניסיון יצירה, אבל זה עדיין בוסרי וקטן, יחסית למה שכנראה הרב היה רואה את זה כחזון. עכשיו, בתכלית נטייה נפשית זאת היא האחדות הרוחנית המוחלטת של העולמות האלה נראים כנפרדים, וכל מה שאורו של משיח הולך ומתקרב, ושורשי הנשמות מתבשמים, הולכת הערה של רזי תורה מתגלה ומתבלטת יותר. אני מסביר. זאת אומרת, הסיבה לנטייה הזאת לאחד, היא האחדות הרוחנית המוחלטת. בסופו של דבר, יש איזה רצון לאחד את כל מקצועות התורה, ואת כל העולמות, אז הנטייה של האחדות, כי הכל ממקור אחד, לאחד את העולמות האלה נראים כנפרדים, כל מה שאורו של משיח הולך ומתקרב, ושורשי הנשמות מתבשמים, הולכת ההערה של רזי תורה ומתגלה ומתבלטת יותר. אז זאת אומרת, ככל שאורו של משיח הולך ומתקרב, כלומר העולמות הם מתעלים, והמשנה העתידית, המשנה היותר שלמה, שנקראת אורו של משיח, שספר אורות הוא כבר משהו מעין זה, הולך ומתקרב, כל האור הזה שיופיע במציאות, ושורשי הנשמות מתבשמים, מה זה שורשי הנשמות מתבשמים? מתעלים, מתבשמים זה מתעלים, מתעדנים, בלשון הרב, אז הנשמות הן גדלות, כן? לקראת תורו של משיח, הולכת הערה של רזי תורה מתגלה ומתבלטת יותר. אנחנו כן רואים את זה, הרב אומר, את ההערה של רזי תורה. אנחנו רואים את זה בדור שלנו, שיש ממש שאיפה ללמוד תורת הסוד, ואנשים חפצים בזה וכו'. זה לא אומר שכולם מוכנים. התנאים הם לא השתנו. אבל יש יותר השתוקקות, ויותר ויותר מלמדים תורה פנימית. בגילוי זה הולכים העניינים הגלויים, ומתעצלים הם יותר ויותר מתקרבים לצד הרזיות. ואחד ואחד ייגשו ורוח לא יבוא ביניהם. כלומר, תראו, יש פה תופעה שאנחנו ממש, האמת מה שהרב פה כותב לפני 100 שנה, אנחנו די רואים אותה בדורנו כבר. הרב ראה כבר את ההתחלה של זה, או שהוא בעצמו עסק בזה. אבל אנחנו רואים את זה מאוד בדורנו. שמסבירים ענייני נגלה, בצורה שמשלבים בה עומקים פנימיים. זה אנחנו רואים, בשיעורי האמונה פה אפילו רואים את זה, נכון? אז אתה לומד בסופו של דבר, לא בצורה הקודית של חכמי הסוד. אתה לא יושב בשיעור ומשתמשים איתך בכל מיני מושגים שלא אומרים לנו כלום. כן? דיקנה דזיר אנפין, מסיטרה דימינה. לא, לא, אתה לא, מה אתה מדבר? אני לא מבין מה אתה רוצה, נכון? לא, אנחנו לא מדברים ככה, נכון? עוד שיש ישיבות המקובלים שככה מדברים. פה לא מדברים ככה, אבל כן מדברים איתך, יכול להיות ענייני פרשת השבוע, כל מיני עניינים של אמונה ומוסר וכו', ואפילו ענייני הלכה, וכן, אבל רוח יותר רזית נושבת בהם, מגלים את העומק של ההלכה הזאת וכו'. זה איזה מין תופעה כללית שהיא מבטאת התבשמות של הנשמות. כלומר, הרב אומר פה משהו כזה, אני כזה אסתכן קצת מה שראינו. קודם כל, זה שני ציורים בנפש, זה שני צינורות אחרים בנפש. לימוד ההלכה ולימוד הנסתר, מאז חתימת התלמוד, עובדתית. ונעשו במהלך הגלות ניסיונות לאחד בהם, והרב אומר שזה לא יצא בצורה שלמה בכלל. אבל אנחנו כן רואים בדורות האחרונים, כיוון שיש עילוי של הנשמות, שיש איזה נטייה כן להסביר ענייני נגלה בצורה יותר מותאמת, יותר טעמי תורה, יותר עומקים רזיים, יותר מרחב רוחני גדול, וזה תופעה שקשה להתעלם ממנה, היא ודאי קורית בדורן. בסדר? אתם מבינים מה אני אומר? בסדר, חברים? כן? זה יפה. אז יוצא, זאת אומרת, זה שונה מהניסיון לאחד בין ההלכה ובין האגדה בצורה, כאילו לאחד ביניהם. להתחיל מלימוד הלכה ולצאת ללימוד רזי ו... לא, פשוט ההסבר הגלוי הוא נעשה יותר, קורא לו פה, הולכים העניינים הגלויים ומתעצלים יותר. מה זה מתעצלים יותר? הם שייכים, הם כאילו שייכים יותר ל... פתאום לרובד יותר פנימי, מוסברים בצורה יותר אצילית. נשאלנו למה אצילות, מה? הכוונה, תסתכל. הניסיונות לאחד שהרב זיהה, זה מתחילים מאיזה, נגיד, סתם, אני אתן דוגמה, איזה... אני לא רוצה להגיד שם של אף חכם ושל אף ספר. אבל מתחילים באיזה הלכה וזה, ואז מתחילים מענייני נפש, או ענייני סוד, או ענייני הנהגה אלוהית. והרב אומר, זה עדיין, זה ניסיון שהוא בא מניסיון יצירה קדוש, נכון? אבל זה עדיין, כאילו, לא, זה לא גמר פרי, זה צריך משהו יותר. עכשיו, הוא כן בא ומצביע על משהו שנעשה עם התקרבות לאורו של משיח, זה שהשורשי הנשמות הולכים ומתבשמים, כלומר, יש שילוי של הנשמות, יוצא שהערה של רזי תורה היא מתגלה ומתבלטת יותר, ובעצם עניינים הגלויים הם מתעצלים יותר, מתקרבים לצד הרזיות. כלומר, יש בעצם בגלל ההתעלות של הנשמות, של הדור, אז מבינים יותר גם את העניינים הנגלים בצורה יותר רזית. זה לא שכאילו מדביקים זה את זה, כאילו את ההלכה, עושים ממנה קולב, לצאת לאיזה מין עיונים רזיים כאלה. לא, אלא פשוט מסבירים את הפשט, את הנגלה, בצורה הרבה יותר רוחנית. כי יש הבנה יותר עמוקה. כי נשמות מתבשמות. יש הערה של אורו של משיח. זה התאחדות כזאת. מי שעושה את זה מאוד מאוד יפה, דורנו, שמאוד מאוד כישרוני, לפחות אני מאוד נהנה לשמוע אותו, זה הרב רובן ססון, שהוא באמת ענק. והוא, יש לו שיעורים, לפעמים פרשת שבוע, הוא מביא איזה מהלך וזה, והוא פתאום כאילו מגרד עוד רובד פנימה, עוד רובד פנימה. מאוד מאוד יפה. מאוד מאוד, מאוד מאוד, מאוד טבעי, כאילו, לא איזה משהו, איזה מין הדבקה, לא אקלקטיק כזאת, לא הומוגנית, אלא הפוך. פשוט להיכנס פנימה דרך הפרשה, ומאוד מאוד עמוק ויפה. בסדר? ממש מאיזה ותישאני רוח אשר עליו או משהו כזה. איזה שהשם יצליח דרכו. כן. הפוך. לא, הפוך, הפוך. זה לא לגשת אל האגדה בצורה למדנית, הלכתית. לא, זה ודאי לא השאיפה, כי זה מצמצם אותה, מקווץ אותה, זה צינור נפש אחר לגמרי. אבל כן לגשת אל ההלכה, מתוך איזה, ותישאני רוח, מתוך איזה התבשמות של הנשמות, מתוך איזה עילוי של הדור, מתוך התפשטות של אורו של משיח, שהוא אור עתידי, שהוא כבר, אנחנו מרגישים אותו בהווה, שופע עלינו, לגשת ופתאום מבינים את הדברים בצורה יותר עמוקה, יותר פנימית, יותר...
אתה לומד ממנו אותה.
כן, ברור. בסדר גמור. נכון, אבל זה לא הצד השני, זה משהו אחר. הצד השני זה לגשת בצורה הלכתית כזאת, מעיינת לסתרי התורה, וזה לא הדרך. זה מכווץ אותה. אלא זה טיול. טיול בפרדס. כיפשו אותו. טיול אתה מטייל. מה שהנשמה שלך תואמת שם, זה מה שאתה תיקח, זה לא... זה שונה. זה צינור אחר לגמרי. בסדר? אוקיי. ההסברות המתחדשות בדרכה של תורה נגלית מדור לדור, יש בתוכה נקודה פנימית של התקרבות להרחבה הארזית של רחובות הנהר אשר לבינה העליונה. תלמידי חכמים, יקרי דעה, הם עובדים בזה את השדה של ברכו השם, ומתקרבים בזה לאור הגאולה, שהוא התלמוד הירושלמי, העומד לעומת התמורה, שהוא תלמוד בבלי, שהוא אור של ישיבת מחשכים, שבערד הם מחשכה. כאילו, הרב נותן פה כיוון בעצם, בסדר? אגב, המהרש"א, יש לו חיבור על הש"ס, הוא חילק אותו לשתיים, הוא בהקדמה, הוא כותב. הוא קורא לו בשתי שמות, חידושי הלכות וחידושי אגדות. ובהקדמה הוא אומר, אולי הייתי צריך לעשות את זה ביחד, אבל עכשיו אני כבר לא יכול לחבר ביניהם, כי בסופו של דבר זה בא ממקור אחד, אבל הוא פירד את זה לשתיים. את האגדות לחוד ואת ההלכות לחוד. ושוב, בגלל שזה צינור אחר. כן? עכשיו הרב אומר, בכל זאת יש את הדברות מתחדשות, הדברות המתחדשות בדרכה של התורה הנגלית, מדור לדור יש בתוכה נקודה פנימית של התקרבות להרחבה הרזית של רחובות הנהר. כאילו מסבירים את הנגלה בצורה יותר רחבה. כן, רחובות הנהר זה נקראת הבינה, בינה נקראת, כאילו בינה כזאת רחבה יותר, רחובות מישון רוחב, נהר, אשר לבינה העליונה, זאת אומרת, מסבירים את הנגלה בצורה יותר עמוקה, יותר פנימית, יותר... ותלמידי חכמים, מקרי דעה, הם עובדים בזה את השדה אשר ברכו השם, מתקרבים בזה לאור הגאולה שהוא התלמוד הירושלמי, עומד לעומת התמורה שהוא התלמוד הבבלי. אז מה זה תלמידי חכמים יקרי דעה, הם עובדים בזה את השדה אשר ברכו השם? זה מי שעוסק בזה, זה הרב קוק אגב היה, כן, עסק בזה הרבה. אז הם עובדים בזה את השדה אשר ברכו השם. זאת אומרת, יש לך שדה, יש לך נגלה, אבל אתה מוציא ממנו פירות מופלאים. התורת הסוד היא נקראת, התלמידי החכמים שעוסקים בסוד, הם נקראים אחד שדה חקלה, כן? עובדי השדה, כן? שהם, האמת שהוא יגיד את זה בהמשך. וחקל תפוחין קדישין. אז בכל מקרה הם עובדים פה את השדה אשר ברכו השם, זאת אומרת, זה לא להדביק בצורה מלאכותית שני דברים נפרדים, אלא להראות איך בנגלה יש עומק עומקים, אבל לא לעזוב את הנגלה ולדרוש אותו בצורה לגמרי שהיא לא קשורה לפשט, אלא לא, איך להראות איך בתוך הנגלה יש עומק עומקים. אז תלמידי חכמים יקרי דעה עובדים בזה את השדה אשר ברכו השם, ומתקרבים בזה לאור הגאולה. שהוא התלמוד הירושלמי, לעומת התמורה שהוא תלמיד בפלי. מה זה? הירושלמי הוא במידה רבה יותר עליון מהבבלי, אבל בגלל זה הוא גם פחות מובן לנו, כי הוא יותר קשה, הוא יותר מקוצר. אנחנו צריכים את הבבלי. עכשיו הוא נכתב בארץ ישראל, יש בו את רוח הקודש של ארץ ישראל, לעומת הבבלי, שהוא ודאי יש בו גם רוח הקודש עליונה, אבל יש בו הרבה כאילו עמל פלפולי, עמל למדני, יגעת ומצאת תאמין, אבל חסר לו את ההערה הזאת של ארץ ישראל שיש בה ירושלמי, אז הוא נקרא תמורה. תמורה זה כמו חלופה כזאת, שהוא האור של ישיבת מחשכים שבערד הם מחשך. אז כתוב... אז יש כזה בבבלי, כתוב כזה שחכמי ארץ ישראל, הם אומרים על איזה תשובה אחת שכתבו חכמי בבל, אומרים, אינון דיאטווה בארד וחשוכה, והמילה ואמרי מילה דחשיכן, או משהו כזה. כלומר, אלו שאומרים, יושבים בארץ החושך ואומרים דברים חשוכים. ו... מה? כן. כן. אז גם הבבלי כותב על עצמו. במחשכין או שיבני כמתי עולם, זה תלמודה של בבל. כאילו ביחס לארץ ישראל, לחכמי ארץ ישראל הם בענווה גדולה. אז אוקיי, עכשיו הוא אומר, באחרית הימים יגלה אור השם, יתקרב הסגנון של ההלכות המאוששות, כן, כתוב, אששוני, סמכוני באששות, נכון? אלו ההלכות המאוששות. עם האגדות, סמכוני בתפוחין, עם האגדות דרך הקל תפוחין קדישין, כך אומר המדרש, כאילו, התקרב הסגנון של ההלכות המאוששות עם האגדות של חכת תפוחים קדשים. כאילו, גם ההלכות שהן חזקות ויציבות וכו', באחרית הימים יראו את העומק עומקים שבתוכם, במועד קץ המגולה, זה קשור לכל הגאולה, לכל התהליך הרוחני של החזרה לציון והתיישבות עם ישראל בארץ. במועד קץ המגולה, מלשון היקיצה, יקיצה הגלויה, שהוא שיבת ישראל ארץ ישראל, ואחייתה עניין מעשי, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פיריכם תישאו, תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. כלומר, זה קץ שאתה, הוא לא איזה, זה סימן מעשי, שהקדוש ברוך הוא מראה לנו בעיניים, כשהארץ נותן פירותיה בעין יפה, אז אומר רבי אבא בגמרא, שאין לך סימן קץ מגולה מזה. אז אם אנחנו רואים את זה קורה בדורנו, אז אנחנו מבינים שגם התהליך הרוחני פה, של התאחדות הנסתר עם הנגלה, הוא הולך וגדל מאוד, וההלכות המאוששות הן בעצם, הן מתחילות להיות מוסברות בסגנון של אגדות, מה שלא נעשה כל הגלות בצורה מספיק גדולה, אז... פה זה מתחיל לקרות, ונגלה אור השם, במועד קץ המגולה, ואפשר לראות את הסימן החיצוני, ולהבין את התהליך הפנימי, שתכונתו הוא קיבוץ חתום וסתום, דליבה לפומה לוגליה, תוכן קץ החתום, עם הגלוי, של עבודה הגשמית מורגשת מכל המון עובד. כלומר, יש פה בעצם... זה כמו שהנשמה היא מתאחדת עם הגוף, עם ארץ ישראל, נשמת כנסת ישראל, השכינה היא חוזרת לציון, אל האדמה הזאת הגשמית, וכנסת ישראל חוזרת לארץ, עם ישראל חוזר לארץ, אז אותו דבר, יש גם התאחדות גם כן בתורה, הוא אומר פה קצת דברים רזיים, כן? שהנסתר, הוא מתאחד עם הנגלה. הנגלה הוא נעשה, הוא מתגלה, הגוף של הנסתר. לא קולב לצאת ממנו לכל מיני דברים שאתה רוצה להגיד. כל מיני הדרכות והנהגות חסידות וכל מיני דברים. יצאת מאיזה הלכה או משהו כזה. אלא לא. יש פה התאחדות שרואים בנגלה כבר עומק עומקים פנימי. אז זה גם כן קורה בחוץ וגם קורה בפנים, בתוך מקצועות התורה השונים. בגאולה כפולה זו יוכל כוח זרוע השם לגאול את הגופים מכל שהוא עבודם הקשה, מיוצבך ומרוגזך מן העבודה הקשה אשר הוא בדבך, ואת הנשמות ממחוביהם ומחשכם מכל מידות הרעות, מכל השנאות והצמצומים, תהיו אותם לגוי אחד בארץ, בערי ישראל, וכן אתה אל מסתתר, אלוהי ישראל מושיע. אז הוא סותם פה טיפה את סוף הפסקה, אבל אני אסביר לפי מה שאני מבין, זה ש... מה זה גאולה כפולה? יש פה גאולה כפולה שהיא גם כן, אמרתי לכם, ישראל חוזרים לציון, חוזרים לאדמת ישראל, חוזרים לגור פה, מתקבצים. זה גאולה שהיא לא חלקית, היא החיצונית שאתה רואה בעיניים, בחוש, נכון? ויש פה עוד גאולה שקורית בפנים, שאם תסתכל על הארץ כמו על ההלכה, נכון? ועל הנסתר כמו נשמת ההלכה, כי זה מקביל לתהליך של חזרת ישראל לציון, נכון? כאילו יש פה כלי ואור שחוזר אליו ומתאחד בו, גדל בו. אז גם כן הלימוד הנסתר הוא חוזר לקנן בתוך הכלי שלו שזה לימוד הנגלה, ולכן זה נקרא גאולה כפולה, כי מה שקורה לאומה קורה גם בתוך מקצועות התורה, שהתאחדות כזו, ולכן ככה צריך לראות את המשפט הזה, בגאולה כפולה זו יוכל כוח זרוע השם לגאול את הגופים, בכל שעבודם הקשה. מה זה גופים? עם ישראל יוצא מהגלות, אבל לא רק זה, מעוצבך ומרוגזך ומן העבודה הקשה שרו בדבך, אז גאולה, זה, עכשיו זה גם נכון, לגבי ההלכה, נכון? גופי ההלכות, נכון? כן, תקופות ו... כן, כינין ופתחי נידה, זה אינן גופי ההלכות. כאילו, זה הגופים פה גם כן. מה זה לגאול את הגופים מכל שעבודם הקשה? ללמוד הלכה ככה זה קשה. זה חתיכת עבודה, זה כמו עבודה בשדה. זה לעסוק בנגלה ולעסוק בהמון פרטים. אז גואלים אותם משעבודם הקשה מתוך הבנה, התאחדות שלה נסתר בתוכם. בהקדמה לחובות הלבבות, הוא כותב שבימי קדם היו פוסקים את ההלכות מתוך הכללים שהיה בידם. מתוך השורשים שהם אחזו. אתם היו מתייחסים אל איזה אירוע בחיים ופוסקים את ההלכה. בסדר? זה כמו ככה הנביאים היו, זה לא היה דומה לבית שני, שעסקו הרבה ב... נגלה. הפוך, עשו כה הרבה בנסתר, וכשהיו באים להתייחס אל החיים, אז מתוך הכללים שבידם היו מתייחסים, יודעים מה ההלכה. יש פה איזה משהו כזה, של התאחדות, וזה גואל את הגופים מכל שעבודם הקשה, זה נכון גם כן מזה שעם ישראל הוא יוצא מהגלות, מהשעבוד הקשה של הגלות, מעוצבך ומרוגזך ומן העבודה הקשה שרוב בד בך, וזה נכון גם כן בלימוד ההלכה, שזה עבודה קשה, לימוד ההלכה כשהוא מנותק. הוא לא ממלא כמו עם לימוד אמונה ותורת הסוד. ודאי. ואת הנשמות ממחוביהם ומחשקיהן, מכל המידות הרעות, טוב, זה גם אורות בלי כלים, זה גם כן קשה מאוד, נכון? מכל הסנאות והצמצומים, אז זה מצב הרבה יותר רחב. לראות את הפנימיות של כל התהליכים החיצוניים, לראות את נשמת כנסת ישראל חוזרת לכאומה עם ריבונות בהרצאה, ולראות את ההלכות ביופיין, בעומקן, בטעמיהן, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ בערי ישראל, כן אתה אל מסתתר, אלוהי ישראל מושיע. והנסתר פה הוא גם מתגלה כישועה חיצונית. ויש גם התאחדות מחדש של הנסתר והנגלה, מתוך התאחדות של עם ישראל עם ארצו הנגלת. של נשמת כנסת ישראל הנסתרת עם גבולות הארץ המובטחת. ככל שזה הולך ומתרחב, אז יותר יותר חלקים בתורה הם נעשים פחות ופחות חתומים, יותר גלויים, יותר מובנים, יותר נגישים. ויש בזה ודאי תהליך. הרב צידו שהיה רואה צעירים כמוכם וכמוני לומדים אורות, הוא היה מאוד מתרגש. כדי דמעות. הוא היה אומר, בדורו של הרב קוק אף אחד לא הבין את הספר הזה. והיינו בדורנו, הנה, צעירים עוסקים בזה וכו'. אז זה מבטא את זה ש... החזרה הנגלית הזאת לציון היא ודאי גם גורמת לעילוי של נשמות, כמו שהרב קוק פה כותב. ואחת הנגזרות של זה, הכניסה להלכה מתוך מעוף רוחני, והבנה ארזית, והבנת הטעמים, ודברים שפום על ליבה לוגליה, הלב אל הפה ללב לא מגלה, אז פתאום דברים הם מובנים יותר. ופחות חתומים וסתומים. בסדר? מובן העסק הזה? הצלחנו להעביר את עצמנו? מה? פסקה מאוד יפה. מה? מאוד רזית. מאוד פנימית כזאת. טוב, ברוך ה' לעולם. אמן ואמן. בשורות טובות. להתראות, שבת שלום.